טוב, בכוונה אתה יושב שם?
לא.
טוב, בקיצור, אנחנו נמצאים בעמוד קי"ט, בעמוד קי"ט, לקראת סוף פסקה קכ"ח. הפרק שאנחנו מתחילים, הפרק שאנחנו מתחילים אותו, מה שהתחלנו, זה מציאות הבריאה ותפקיד ישראל בה. וכאן השכל אומר לנשמה דבר כזה, אומר כשאנחנו מסתכלים על הבריאה, אז אנחנו רואים בעצם שני דברים שבמידה מסוימת הם קצת סותרים אחד את השני, אבל אנחנו ממשיכים עם זה הלאה, זה בסדר לנו. דבר ראשון, אנחנו רואים המון המון פרטים שכל אחד יש לו את המטרה של עצמו, זה נראה שלא קשורים אחד לשני, אבל מצד שני אנחנו רואים שיש איזשהו סדר מאוד מאוד מסודר בין כל הנבראים. דיברנו על זה גם אצל בעלי החיים, יש שרשרת מאוד ברורה, גם בחומרים, באבות המזון, גם שם יש, גם אצל בני אדם יש היררכיה מאוד ברורה. רואים שיש איזשהו סדר כללי. ובתוך הסדר הכללי הזה יש המון המון פרטים שזה נראה שאין שום קשר ביניהם. ככה זה נראה לנו על פניו, בהסתכלות שהיא שטחית, בלי להעמיק. אבל אם באמת אנחנו נעמיק, אומר השכל, אז אנחנו נראה שזה לא רק שהסדר ביניהם הוא סדר שהוא חיצוני, כן? שיש ביניהם איזושהי הדרגה, אלא באמת כולם קשורים אחד לשני. באמת כולם קשורים אחד לשני, ויש לכולם מטרה אחת שלשמה כולם קיימים, כל הנבראים קיימים. ואמרנו, משל למה הדבר דומה? כמו להסתכל על חתיכה קטנה של אור, של האור של האדם במיקרוסקופ שמגדיל את זה פי 10,000, ואתה רואה המון 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 פרטים, נכון? אבל כל אחד מאיתנו יודע שבעצם זה רק חתיכה קטנה מהאור, שזה חתיכה קטנה מהאצבע, שזה חתיכה קטנה מהיד, שזה חתיכה קטנה מהגוף כולו. אז פה כולנו רואים שזה בעצם קומפלקס אחד שיש לו איזושהי מטרה אחת, נכון? אז ככה גם אנחנו צריכים לדעת ביחס לבריאה כולה, שבאמת כל הפרטים האלה זה חלק מדבר אחד גדול שיש לו מטרה אחת. עכשיו השאלה היא, אז מהי המטרה הזאת? מהי המטרה הזאת ואיך זה קשור לעם ישראל? אז אומר השכל, זה, אם נחזור לרגע אחד לעמוד קי"ז, למטה, בשורות האחרונות, הוא אומר, הנה על כן התייחסו כולם אלה לאלה. יש לכם? בסדר? 6-7 שורות מלמטה. הנה על כן התייחסו כולם אלה לאלה בסדר שרצתה המחשבה העליונה, ומכולם יצא הפרי הטוב וראוי לצאת מן הבריאה. ודבר זה כבר אמרתי עמוק הוא, כי כאן החוכמה מתרחבת והולכת עד אין תכלית, לדעת פקודת כל הנמצאות, זאת אומרת את התפקיד של כל הנמצאות, ומה הגיע עליהם בכוונה הכללית הזאת שזכרנו. ורבותינו זכרונם לברכה אמרו בסוף מסכת אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. זאת אומרת, המטרה של כל הבריאה כולה, מה זה? זה כבוד שמיים. כבוד שמיים. עכשיו השאלה היא, אבל מה זה כבוד שמיים? מה העניין בדבר הזה? הוא בעצמו אומר, ואומנם צריך להבין עניין הכבוד הזה, שגם הוא מחודש אצלו ידבר ככל שאר התארים. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו, ערב טוב, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים שהמטרה של הכל זה כבוד שמיים? אנחנו קופיות אז אני חוזר לאיפה שאנחנו הפסקנו בפעם שעברה. זה אני יודע, שורה שמינית שיעית מלמעלה בעמוד קופיות, והוא העניין שזכרנו כבר. בסדר? יש לכולם? קופיות. והוא העניין שזכרנו כבר, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. והכבוד הוא, שיהיה הוא יתברך שמו, שמח בכל מעשיו. ויהיה לו מקום כביכול להנאות את כל מעשיו בטובו. כן? להנאות, הכוונה היא לתת הנאה לכל מעשיו בטובו. זה הכבוד. הכבוד הוא שיהוא יתברך שמו שמח בכל מעשיו. אני רוצה שננסה קצת להבין את ההגדרה הזאת, מה זה אומר. אבל אולי רק נגמור קודם את הקטע, ואז נחזור לזה. וההנהגה בכל המעשים אינה אלא להביא הכל על התיקון הגמור, שלא יהיה עוד מציאות לרע כלל. וזה יהיה כשהכבוד יתגלה בצורה השלמה ביותר. אך אין פרי זה, התוצאה הזאת אינה יוצאת, אלא בקיבוץ כל המעשים כולם. רק אחרי שאנחנו נקבץ, שאנחנו נחבר את כל המעשים, את כל מה שקורה בהיסטוריה, אז נגיע לגילוי של הכבוד. ונמצא כי במיני הטבע מצד עצמם, לא מצד התקשרם, נהיה הביטול וכל ההשפלה וההפסד, אך בהתקשרותם נשרש תיקונם והצלתם מן הרעות. זאת אומרת, ככל שיש יותר פירוד, ככל שכל אחד דואג יותר לעצמו, ככה יש יותר חיסרון, יש יותר רע, יש פחות כבוד, פחות כבוד שמיים. ככל שמתחברים יותר, ככל שיש הרמוניה בין כל הבריאה כולה, ככה יש יותר כבוד, יותר כבוד שמיים. אז אנחנו ננסה בכמה מילים להסביר את העניין הזה של הכבוד. האמת היא, אנחנו שכבר דיברנו על זה לפני כמה חודשים, דיברנו על העניין הזה של הכבוד בעמוד נון א' נון ב', שמה קצת דיברנו על הנושא הזה. אז נגיד רק כמה מילים. מה זה העניין הזה של הכבוד? כבוד שמיים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. כשמדברים איתנו על כבוד, אז הקונוטציה, המשמעות של זה, היא נשמעת שלילית, נכון? נשמע שלילי. אתה רודף כבוד? חזר אמרו, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, נכון? אז איזה מין דבר זה? כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לו ברא לכבודו. עכשיו יותר מזה, זה גם ארץ טוב. יותר מזה, גם זה יוצר קושייה מאוד מאוד גדולה. הרי אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שהוא ברא בעולם לכבודו, זאת אומרת שלקדוש ברוך הוא היה חסר לו כבוד. אז הוא חיפש כבוד, אז יש כאלה שקונים את המעריצים, קונים אותם בכסף, יש כאלה שבוראים אותם, בוראים אולם גדול מלא במעריצים שיבחו לו כפיים. זה העניין, אז הקדוש ברוך היה חסר משהו? זה מאוד מאוד מוזר. אז תפתחו רגע אחד בעמוד נון א', זה בסימן נון ח', קטע שכבר למדנו. הרמח"ל שם כותב ככה, ועוד תביני. בסדר? עמוד נון א'. ועוד תביני, שאף על פי, נון א', הנה אתה ממתת, עוד אחד קדימה, זה. ועוד תביני, שאף על פי שעכשיו אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שמח על כל מעשיו, והם לכבוד אליו, כעניין שנאמר, יהי כבוד השם לעולם, ומה הכוונה? ישמח השם במעשיו, לא נחשוב מפני זה שבזמן שלא היו נמצאים אלה, אם כן הייתה חסרה ממנו התברך שמחה או כבוד חס וחלילה. כן? אל תחשבי שהיה חסר לו כבוד ולכן הוא ברא את הנבראים. אלא כבר אמרנו, האדון התברך שמו במציאותו הפשוט, המציאות הפשוטה, השלמה, בלתי גבולות, אין מקום לנבראים עמו כלל כי אינם שייכים בעניינו. אבל ברצותו בהם, אז מפני החפץ והרצון הזה, נמצאים לו לשמחה כביכול ולכבוד. זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את הנבראים, כן? לכן יש מושג כזה שנקרא כבוד. לפני שהיו נבראים, בכלל לא היה צריך כבוד. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה נבראים, לכן יש מושג של כבוד. מה הכוונה? אז הוא מסביר. כי ודאי החפץ הזה, הרצון הזה, הוא הנותן מציאות הנמצאים האלה. ונקרא שאינו מושלם, כן, שהחפץ, שהרצון הזה אינו מושלם, אם אין מציאותם נעשה. אם זה לא יעשה, אם הכבוד לא יהיה. והרי זה, כמקום העומד לבנות עליו בניינים, שהוא חלל עד שלא נמלא מן הבניינים ההם. זה המשל. מה הכוונה? מקום שעומד לבנות עליו בניינים, שהוא חלל עד שלא נמלא מן הבניינים ההם. דיברנו על זה כבר אז. מה הכוונה? אם יש לי, הנה, תסתכלו על ההרים פה לידינו, איפה שבונים את השכונות החדשות. אז כשהסתכלנו על ההרים האלה בהתחלה, לא היה חסר שם שום דבר. זה הר כל כך יפה, יש שם צמחייה, יש שם הכל. הכל נהדר. אבל מה? באותו רגע שהחליטו שרוצים לבנות על ההרים האלה בתים, כן? והפכו את המקום הזה למגרשים, אז מעכשיו חסרים בניינים, נכון? זאת אומרת, נוצרה מציאות שבמציאות הזאת יש חיסרון. אבל לפני שהייתה המציאות הזאת, לא היה חיסרון בכלל. אותו הדבר גם כלפי הכבוד. בעצם לפני כן לא היה שום חיסרון של כבוד, כלום. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שבה יש מציאות, שבה יש מושג כזה שנקרא כבוד, ואם לא יהיה כבוד זה חסר. אתם מבינים? אז זה לא שבגלל שחסר לו לכן הוא צריך כבוד, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה, לכן הוא יצר מציאות שבה יש חיסרון של כבוד.
למה?
אוקיי. אז בואו נסביר. מה הנקודה בזה? מאיזה צד נתחיל? יש כמה צדדים שאפשר להיכנס ל... כמה דלתות. מה?
עכשיו הצד לידיעות.
נכון, נכון. נכון. אז אולי נלך מהצד הזה. בסדר, נלך מהצד הזה. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת שחרית, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות עוזו. שמעתי פירוש נפלא מרב משה שפירא. טוב יצר כבוד לשמו. מה הכוונה? בזה שהקדוש ברוך הוא טוב, לכן הוא יצר כבוד לשמו. מה הפירוש? משל למה הדבר דומה? אומר ככה, אני רוצה לתת מתנה למישהו. אני רוצה לתת לו מתנה. אז אם אני אתן לו את המתנה, סתם מישהו ברחוב, אז זה יבייש אותו, נכון? הוא יתבייש. הוא יתבייש. ואם הוא מישהו שעשה בשבילי עבודה והכל, אז בסדר גמור. אבל אם הוא לא עבד בשבילי, אלא אני הולך ואומר לו, תשמע, אין לך, חסר לך סוודר, חסר לך מי, אני רואה שקר לך, אז הנה, בוא תיקח, אני נותן לך מי. זה נחמד, זה טוב, אבל הוא ירגיש שהוא מתבייש, נכון? מה יקרה אם הוא עבד בשביל המי? אם הוא עובד בשביל המייל, ואז אני נותן לו את המייל הזה בתור מזכורת, כן? בסדר, אני נותן לו זה בתור מזכורת. אז בסדר, אז פה הוא כבר לא יתבייש, זה יותר טוב. אבל מה יקרה אם אני אגיד לו, כמו שאימא אומרת לילד שלה, תעשה לי טובה, בבקשה ממך, תלבש את המייל הזה, אתה ממש תעשה לי טוב אם אתה תלבש את המייל. נכון? כשאימא אומרת את זה לבן שלה, הוא יודע שכל רגע שהוא לובש את המעיל, זה מחמם את אימא שלו. נכון? אז כאן, כשהוא ילבש את המעיל הזה, אז זה בעצם הדרגה הכי גבוהה שיש. לא רע כשהוא לא מתבייש על זה שהוא קיבל את המעיל. לא רע כשהוא מרגיש שהוא עשה את זה בזכות עצמו. אלא הוא עוד מרגיש שהוא עושה טובה למי שנתן לו את המעיל. נכון? אני עושה לך טובה בזה שאני לובש את המעיל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בעצם ברא עולם. והקדוש ברוך הוא אומר ככה. הקדוש ברוך הוא אומר כזה דבר. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנו. הקדוש ברוך הוא היה יכול פשוט להכניס אותנו לעולם ולתת לנו טוב. להיטיב, 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 להיטיב. נכון? אבל ראינו כבר בהתחלה של הספר. זה מה שנקרא. איך קוראים לזה? נעמה דקיסופה. זוכרים? זה נקרא נעמה דקיסופה, זה לחם של בושה. היינו מתביישים, זה לא באמת שייך לנו. אז הקדוש ברוך הוא העלה את זה בדרגה. מה הוא עשה? הוא אמר, תשמעו, תעבדו בשביל זה. תעבדו בשביל זה, ואז אתם תקבלו את זה בתור שכר, ואז אנחנו מרגישים טוב עם זה. מצוין. אבל הקדוש ברוך הוא עשה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתם עושים את המצוות, אתם עושים לי טובה. אתם עושים לי טובה, בגלל שאתם בזה מכבדים אותי. אתם בזה מכבדים אותי. ואז מה קורה? אז לא רק שאנחנו לא מתביישים במה שאנחנו מקבלים, אלא עוד אנחנו מרגישים שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא טובה בזה שאנחנו נותנים לו. כן? זה כמו האמא שאומרת לילד שלה, תלבש את המעיל, תעשה לי טובה, תלבש אותו. ככה גם הקדוש ברוך הוא עושה לנו. זה הכוונה, טוב יצר, כבוד לשמו. הטוב השלם ביותר זה שזה כבוד לשמו. כאילו אנחנו אלה שעושים טובה לקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו מכבדים אותו. אבל בעצם זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את זה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל שלנו יהיה הכי טוב. ומה שיהיה לנו הכי טוב זה כשאנחנו נרגיש שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא טוב בזה. אוקיי? אז זה דלת אחת. זה דלת אחת. לעניין של הכבוד. אבל יש פה גם עוד יותר מזה. יש פה יותר מזה. המושג כבוד זה בא מהשורש, אני חושב שגם על זה דיברנו, מהשורש כף בית דלת. דיברנו על זה? כבד, נכון? לא דיברנו על זה? לא? זכור, מאופל, טוב. אז נזכיר. המילה כבוד באה מהשורש כבד. כף בית דלת, נכון? מה ההפך מלכבד? מה? לכבד, ההפך מלכבד מישהו.
להקל.
מה?
להקל.
להקל מה?
לשון קל.
להקל בכבודו, נכון? נכון, יש מה שנקרא אדם שהוא קל דעת, נכון? או למשל לזלזל, נכון? זלזול. מאיפה באה המילה זלזול?
זול.
זול. מה ההפך מזול? יקר, נכון? יקר זה התרגום בארמית של המילה כבוד, או כבד. וידי משה כבדים במלחמת עמלק, אומר אונקלוס, וידוי דה משה יקירן. יקירן. למה יקר הוא כבד? זה פשוט. זה פשוט. אפילו אם זה יהיה יעלום שאתה יכול להרים אותו בקלות. אבל הוא כל כך כבד שאם אתה רוצה להזיז אותו מהמקום שבו הוא נמצא, אתה צריך למכור את כל הבית שלך. נכון? זה הכוונה שהוא כבד. אז יקר וההפך ממנו הוא זול. וכבד, ההפך ממנו הוא קל. אז למה כבוד קשור לכבד וזלזול שייך לקל? אז דוגמה מאוד מאוד פשוטה. תארו לעצמכם שעכשיו פה בדלת ייכנס הרב מרדכי אליהו. ייכנס לזה. מה יקרה באותו רגע? לא יודע מה איתכם, אני משתתק באותו רגע. כולנו קמים, נכון? כולנו קמים ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה שהוא נכנס לפה. לעומת זאת, אם ייכנס לפה איזשהו אדם שאנחנו בלשון עדינה לא מתייחסים אליו, אדם שאנחנו מזלזלים בו מאוד, לא, אדם שהוא מושחת, אדם שזה קיצור, אדם שכזה ייכנס לפה, לא, אף אחד מאיתנו לא יזוז, אף אחד מאיתנו לא, אפילו לא יסובב את הראש, נכון? איך אומרים את זה היום? בשבילנו אתה אוויר, בשבילי אתה אוויר, מה הכוונה? אדם שהוא מכובד, זאת אומרת, זה אדם כזה שכשהוא נכנס, הנוכחות שלו, present, הנוכחות שלו היא כבדה, היא תופסת משקל. אתה לא יכול להתעלם מזה שהוא פה. לעומת זאת, אדם שאתה לא מכבד אותו, זה אדם כזה שכשהוא מתגלה אליך, כשהוא נכנס לפה, אז זה לא משפיע עליך. הוא קל, הוא אוויר. אם הוא פה, אם הוא לא פה, זה לא ממש משנה שום דבר. אוקיי? זאת אומרת, שכבוד פירושו התגלות שיש לה משקל, שיש לה כובד. כן? וההפך מזה, זלזול או קלות בכבוד, זה אומר שזאת התגלות של מישהו שאין לה משקל. אין לזה כובד. עד כאן ברור? בסדר? אם ככה זה נכון לגבי יהודי כמו רב מרדכי אליהו, מה יקרה אם עכשיו, ברגע זה, פתאום הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יתגלה לנו פה, בחדר. כן? זה... וכולי. מה זאת אומרת? ההתגלות של הקדוש ברוך הוא ההתגלות הכי כבדה שרק יש. הכי כבדה שרק יש. הנה, הוכחה לזה. נביא, חוץ ממשה רבנו, נביא שהקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליו, לא היה מסוגל לעמוד על הרגליים. לא היה מסוגל, לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה רק בלילה. הוא לא יכול. למה? בגלל שהתגלות של הקדוש ברוך הוא היא כל כך כבדה, שזה כמו פטיש 5 טון שנופל עליך. אתה לא יכול לעמוד בזה. אתה לא יכול לעמוד בזה, זה כל כך כבד. זה כל כך כבד. זה מה שנקרא מלך הכבוד. מלך הכבוד זאת אומרת שהוא, הקדוש ברוך הוא זה ש... ההתגלות שלו היא ההתגלות הכי הכי כבדה שיש, הכי הכי גדולה שרק יש. עכשיו, הגמרא אומרת למשל, רבי יוסי נדמה לי, קרא לבגדים שלו מכבדותיי. למה הוא קרא לבגדים שלו מכבדותיי? פשוט, כל אחד מאיתנו יודע שאנחנו עם העיניים השטחיות שלנו, מבחינתנו את מי אנחנו מכבדים? את מי שלבוש כמו בן אדם מכובד, נכון? ייכנס בן אדם לבוש ככה בחליפה כמו שצריך, אנחנו נכבד אותו. ייכנס אדם לבוש כמו איזה שלומפר והכל זה, אז תסתכל עליו כמו זה, ולא משנה, יכול להיות שמבפנים זה בדיוק הפוך. יכול להיות שזה שמגיע עם החליפה הזאת הוא אין בו כלום, והשני הוא אדם שהוא האדם המושלם ביותר שרק יש, אבל עדיין ככה זה, ככה זה, זה הכוונה. בסדר? ההתגלות זה מה שנקרא, זה מה שנקרא כבוד. אז כשחזל אומרים כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל בעולם כדי, איך אתם מתרגמים את המילה הזאת? מה זה לכבודו? מה זה לכבודו?
שנכיר בהתגלות של... בגילוי שלו.
כדי להתגלות, בדיוק. בדיוק. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל כדי להתגלות. זה מה שנקרא לכבודו. עכשיו, למה מבחינתנו הקונוטציה של כבוד היא קונוטציה שלילית? למה זה נשמע לנו לא טוב? בגלל שכבוד זה כאילו שיש משקל, יש כובד להתגלות שלי. מי אתה? מי אתה? מי אני? לנו? מה, אנחנו מצד עצמנו? מה יש לנו? אבל למה אין לנו מצד עצמנו? בגלל שכל הכובד נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. נכון? אז אצלו כבוד זה באמת אמיתי. הוא באמת מלך הכבוד. הכבוד צריך להגיע אליו. אם אני אקח את הכבוד אליי, אז פה אני... פה זה באמת לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא זה שאליו שייך הכבוד. מבינים? אותו דבר גם יש לנו את אותה שאלה בגאווה. נכון? כי תואבת השם כל גבל לב. גאווה זה השורש של כל הדברים הרעים. כן? השיר על השם כי גאו גאה, סוס ואוכבו רמה וים. השם מלך גאות לבש. מה, איזה מין... אז כן טוב להתגאות או לא טוב להתגאות? התשובה היא בדיוק אותה תשובה. גאווה זאת אומרת שאתה מרומם את עצמך מעל כולם. אצל בן אדם זה לא שייך באמת, אבל אצל הקדוש ברוך הוא ודאי זה שייך. הוא זה שהכל מתחיל ממנו. בסדר? אז זה הכוונה. אז כשאנחנו אומרים שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, זה אומר שכל הבריאה כולה, כולה, התפקיד שלה זה לגלות את ריבונו של עולם, לגלות את כבוד שמיים. יש? בסדר? ברור. אוקיי. אז עכשיו בואו נמשיך. וכאן אני רק רוצה לחבר את זה למה שדיברנו קודם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להתגלות. לא שהיה חסר לקדוש ברוך הוא משהו. הכדי להתגלות זה כדי להיטיב. בזה שהוא מתגלה אלינו וזה הוא מיטיב לנו. זה מה שנקרא הכבוד. בסדר? טוב, הלאה. אומר הרמח"ל, אמרה הנשמה, אלה הם דברים ברורים ומיושבים על הלב. בסדר? אני מבינה שהתפקיד של כל הבריאה כולה זה לגלות את הכבוד, לעזור בהתגלות של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין צריך אתה לבאר עניין יקרם של ישראל, כבודם של ישראל, שיעדת לפרש, שאינני רואה עדיין לא עניין בך, מה זה קשור לכבודם של ישראל? אמר השכל, כן, זה בגלל שהשכל אמר לה פה בעמוד קופת את זין, אז השכל אמר לה לקראת, ממש לפני הסוף של פסקה קוף חבב, השכל אומר לה, ומה שאני צריך לבאר לך אתה הוא, מהו החיסרון הזה של השלמות המוליד הביטול, ותראי פה חוכמה עמוקה בעניין הנגתו התברך וגודל יקרם של ישראל. זאת אומרת שבזה עכשיו הולך להסביר מה החשיבות הגדולה שלנו, של עם ישראל, וזה מה שאומרת הנשמה, בסדר, זה שכל הבריאה כולה באה כדי לגלות כבוד שמיים, זה יפה מאוד, מה זה קשור אלינו? אמר השכל, פסקה קופלמד, בארתי העניינים המתחלפים בהשפעה, הגורמים התחלף התולדות, שהם המקרים המתיילדים בעולם. דיברנו על דברים שגורמים לשינויים בהשפעה של הקדוש ברוך הוא, אם זה השפעה של הארת פנים, השפעה של הסתר פנים וכו'. אמנם הסיבה הראשונה לכל זה, והטעם להתחלף העניינים בהשפעה, מה הדבר שגורם את כל השינויים בהשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם? זהו העניין התלוי בישראל שהזכרתי לך ואתה אפרש. עכשיו אני אסביר. הנה הקדוש ברוך הוא עם ישראל הוא כאב אל בנו, הוא כאיש אל אשת נעוריו, כמו בעל ואישה אשר כל תשוקתו התברך אלינו. התשוקה של הקדוש ברוך הוא זה להיות איתנו. וכעניין שנאמר בשיר השירים, אני לדודי ועליי תשוקתו. וכתיב נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, לעם ישראל. וכן נאמר, ופניתי עליכם והרביתי אתכם. והיינו כי הקדוש ברוך הוא תאב כביכול להשתעשע בברואה ושמח בם. תאב הכוונה, יש לו תאווה, יש לו תאבון. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות יחד איתנו ולשמוח בנו. כעניין שנאמר, ישמח השם במעשיו. וביותו באמת פונה עליהם, כשהקדוש ברוך הוא פונה ומאיר פניו אל הבריאה, הנה מאהבתו אותם ומשמחתו ששמח בם כביכול, חושב מחשבות ואינו פוסק להיטיב להם ולהרבות אותם, ומחדש להם טובות תמיד השפעה אחר השפעה, בכל אופן היותר נאות לתיקונם וטובתם, כאשר יחשב האב הפונה באהבתו אל בנו. והנה העיקר בכל זה הוא ישראל, כי להם תאוותו. כדברי הכתוב שזכרנו, אני לדודי ועליי תשוקתו, וכל שאר הבריאה תלויה רק בהם. כי כאשר יפנה עליהם באהבה, הנה לא יהיה אלא מחדש תמיד טובות אחר טובות לכל העולם, טובות אמיתיות ושלמות. פה נמצאת נקודה מאוד מאוד חשובה. בעצם העולם כולו, הבריאה כולה, יש לה כללים. יש לה כללים. והכללים של הבריאה זה החוקים של הטבע. וכמו שיש לצמחים את החוקים שלהם, לבעלי החיים יש את החוקים שלהם, גם לבני אדם יש את החוקים שלהם. אבל אצל עם ישראל זה עובד אחרת. אצל עם ישראל זה עובד אחרת. למה אני מתכוון עובד אחרת? לא שעם ישראל הם מחוץ לטבע, זה לא נכון. עם ישראל הם ודאי חלק מהטבע, אבל הצורה שבה דברים עובדים זה צורה של דיאלוג, צורה של דו-שיח. של דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם מה שקובע בארצות הברית, אם ירד גשם או לא ירד גשם, זה השאלה של, רק השאלה של מה האקלים, כן? אקלימת, ואיפה בדיוק נמצאים, באיזה גובה נמצאים העננים וכו', וכל מה שקשור לשם, פה זה לא מה שקובע. מה זאת אומרת זה לא מה שקובע? זה כן מה שקובע. זאת אומרת, אתם תשמעו את את השירות המטאורולוגי, אז הם ודאי מדברו על זה שיש עננים ככה ויש עננים ככה והכל, זה הכל נכון, ודאי, זה האיך. זה מה שקובע אם יהיה גשם או לא יהיה גשם. אבל הלמה, למה העננים דווקא עכשיו הגיעו, ולא אתמול ולא מחר וכולי, זה תלוי בדיאלוג שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה תלוי, וזה מערכת שהיא אחרת. זה מה שהתורה מדברת עליו כל הזמן, שהיה אם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו וכולי. וזה ההנהגה שהיא שייכת רק לעם ישראל. אך ורק. לפני, הרמח"ל כותב בספר אחר, בדרך השם, שלפני הדור של אברהם אבינו, עוד הייתה אפשרות לכל העולם להצטרף לזה. להיות כמו עם ישראל. אז עוד הדלת הייתה פתוחה. אבל בדורו של אברהם אבינו, שם זה נסגר. זאת הייתה הזדמנות וזה לא הלך, ואז משם אברהם אבינו מקים את עם ישראל, ועם ישראל זה העם שאיתו זה עובד. עכשיו, למה זה באמת בנוי ככה? זה בגלל הנקודה הזאת. בגלל שהכל בנוי על קוד שמיים, נכון? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בורא לכבודו, ובשביל שהכבוד יתגלה, צריך עם כזה, אנשים כאלה, נשמות כאלה, שמסוגלות לעשות את הדבר הזה. וזה דבר שצריך לדעת אותו, שהנשמות שלנו שונות מהנשמות של אומות העולם. שונות. אנחנו נראים כלפי חוץ אותו הדבר, אבל הנשמות שלנו הן שונות. ומישהו אמר לי, אני לא יודע, אולי אתה יכול גם להעיד על זה, אני לא יודע. יש האמת תשובה שהחתם סופר על זה. מישהו שמתעסק קוראים לזה שיטת אלכסנדר. מכירים את זה? שיטת אלכסנדר? מישהו שמע על זה? מה? אלכסנדר. זה אם זה אמר, אנשים שיש להם כאבי גב ודברים כאלה, זה שיש מין שיטה כזאת של עוזרת כדי לפתור בעיה של כאבי גב, של איך לשבת, איך לעמוד, איך זה. בכל אופן הוא מסתובב בכל העולם. טיפוס מתל אביב, הוא מסתובב בכל העולם. והוא אמר לי פעם, תדע לך, אני עובד גם עם גויים וגם עם יהודים, ותדע לך, הגוף של יהודי בנוי אחרת. בנוי אחרת. אתה גם ראית את זה? לא. מה? לא ראית. החתם סופר כותב את זה בתשובה, שדברים שעובדים אצל הגויים, לא בטוח שיעבדו אצל היהודים. הוא כותב את זה שגם פיזית יכול להיות שיש איזשהו הבדל. אבל טוב, אבל מה זה ההבדל הזה? זה לא משהו שאתה יכול לראות אותו ברנטגן, אלא זה משהו שבא בגלל שהנשמה היא אחרת. הנשמה היא אחרת. דיברנו על זה. אם תסתכלו על שאיפות שיש ליהודי ועל שאיפות שיש לגוי, אני לא מדבר רק על יהודי ירא שמיים. אומר כזה אני מדבר. זה משהו אחר. זה משהו אחר. יהודי אף פעם לא רגוע. נכון? נכון? תמיד משהו לא בסדר. תמיד על משהו צריך להתלונן. אצל הגויים, למה? מה הבעיה? עובדים עד 4 אחר הצהריים, שותים בירה, הולכים אחרי זה לשבת בדשא, וגמרנו, הולכים לישון. מה רע? אף אחד לא עוזר. אבל זה הנקודה, הנשמה היא אחרת, הנשמה היא אחרת. ואנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה. הנשמה היא אחרת כי זאת נשמה שהיא מחוברת אל ריבונו של עולם, זאת נשמה שיכולה לגלות כבוד שמיים. עוד פעם, גם הנשמה של הגוי מחוברת לריבונו של עולם, אחרת הם לא היו בחיים בכלל. אז ודאי שזה. אבל מבחינת הפוטנציאל, כדי לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנויים לזה. זה מה שכתוב בנביא. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. מה זאת אומרת? זה עם מיוחד שהקדוש ברוך הוא יצר אותו. אני בניתי אותם בצורה מיוחדת, כדי שתהילתי יספרו. לכן, כל ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הכל מכוון אלינו ודרכנו. ודרכנו זה עובר לכל העולם כולו. אז זה מה שהיה בזמן שבית המקדש קיים בחג הסוכות, שהיו מקריבים את כל הקורבנות, 70 פרים על אומות העולם. חז"ל אומרים שאם אומות העולם היו יודעים כמה שפע הם מקבלים בזכות בית המקדש, לא רק שהם לא היו מחריבים אותו, אלא הם היו שולחים את כל הצבאות שלהם כדי לשמור עליו שאף אחד לא ייגע בו. הכל מגיע דרכנו, ואנחנו עושים את זה עד היום, כל שנה, בראש השנה, כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז הרי אנחנו לא ממליכים אותו רק עלינו, נכון? אנחנו ממליכים אותו על כל העולם, נכון? מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ויעתיו כל לעובדיך, וישמעו רחוקים ויבואו, ויכירו באי מלכותיך, כל מקום, לאי הכי רחוקים אנחנו מדברים, שגם לשם יגיעו. אז הכל מגיע דרכנו, ופה אנחנו מגיעים לכבודם של ישראל. זה העניין, כי הכל בנוי עלינו. אמנם, אומר הרמח"ל, קשה העבירה לעשות שיהיה הקדוש ברוך הוא פונה חס וחלילה מישראל. וכבעל הכועס על אשתו או האב על בנו. ועל הזמן ההוא נאמר, בזמן שחלילה עם ישראל לא עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז יש הסתר פנים, על הזמן ההוא נאמר, ויתעצב אל ליבו. כי בכל יש עת בפני הקדוש ברוך הוא, כי אינו שמח על העולם ובריותיו חס וחלילה. ואז כל ההשפעה נעדרת, חסרה, ושרה ההצלחה חס וחלילה. ההצלחה מסתלקת, ונמצא כי בריאת הרע אינה נולדת אלא מהסתר הפנים, שהאדון ברוך הוא לא פנה באהבה לגבי התחתונים ולא שמח בם, והרי זו סיבה לכל היעדר ההשפעה שזכרנו. אז כמובן, והתעצב אל ליבו זה לא הכוונה, זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא כלפי עצמו מתעצב, נהיה עצוב, אלא הכוונה היא שכלפינו ככה זה מתגלה, בסדר? התגלות של עצב, התגלות של הסתר פנים. ותראי, כי באמת צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה כשהוא ברא את העולם, ראה את שתי הדרכים האלה, גם מה הצדיקים יעשו, הערת פנים, וגם מה שהרשעים יעשו, שזה הסתר פנים. ועניין זה לימדו אותנו רבותינו זכרונם לברכה במדרש, שאמרו בראשית רבה פרשה ג' מתחילת בריאתו של עולם, צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. אלה מביאים להערת פנים, אלה מביאים להסתר פנים. וכן אמרו, מעשה הקדוש ברוך הוא, הפליג דרכם של רשעים מכנגד פניו, הפליג זאת אומרת, הרחיק, כן, הרחיק אותה את זה ממנו, ושיתף בו רחמים ובראו. הקדוש ברוך הוא הרחיק את הדרך של הרשעים, שיתף רחמים וברא את העולם. זוכרים את מה שחזל אומרים במדרש? ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. זה נרמז בפסוקים. כי בכל מעשה בראשית כתוב, ויומר אלוקים. ויומר אלוקים, ויומר אלוקים. אלוקים זה השם של, איזה מידה? מידת הדין, נכון. אלוקים זה השם של מידת הדין. ואז בסוף, אחרי הכל, תחילת פרק ב', אלה תולדות השמיים והארץ, ביברעם, ביום עשות, השם אלוקים, ארץ ושמיים. השם אלוקים, שם זה שם הוויה, ואחריו אלוקים. השם הוויה הזה זה מידת הרחמים. פה רואים שהקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים וברא. ופה הרמח"ל יסביר לנו מה עומד מאחורי זה. והיינו, כי כל בריאת העולם מתחילה הייתה בדרך צפיית עתידות. כי היה צופה, הקדוש ברוך היה צופה מה שהיה עתיד להיות, והיה מתקן סדרים לצורך כל העתיד. כבר מההתחלה הקדוש ברוך הוא סלל את כל הדרך של מה שיהיה עד הסוף. והנה בצפיית מעשי הצדיקים הייתה השמחה לא התברך. ונולד מזה כל סידור ההשפעה הטובה, ובצפיית מעשה הרשעים כל היעדר ההשפעה והקלקול. ומשם והלאה נשאר חוק ההנהגה בדרך זה. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כי מעשה הצדיקים יולידו השמחה לא יתברך, התגלות, הערה, וזה מקור לכל הטובות. ומעשה הרשעים כביכול יעציבו את הלב, וזה מקור כל הרעות פר הפנים. ותראי, כי לולי, כלומר אילו היה אדון ברוך הוא צופה והולך במעשה הרשעים, לא היה לעולם קיום כלל. כלומר, אם באמת מעשה הרשעים היו אלה שיכולים להשפיע ולהשפיע בלי גבול, כמו שהרשעים באמת רוצים לעשות, אז מה היה קורה? העולם לא היה מתקיים בכלל. אלא הניח מעשה הרשעים שכבר הם אינם לנצח, אלא עד הרבה קלים ומתבטלים, ותפס במעשה הצדיקים, כי הם העומדים להתקיים לנצח נצחים, ובכוחם ברא עולמו וקיימו, וגם חקק בו בעולם להיות הטוב מתגבר והולך עד שיעבור הרע ובטל מן העולם לגמרי. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא הפליג את דרכם של הרשעים ושיתף את מידת הרחמים וברא את העולם. מה זאת אומרת? מה הכוונה פה? פה אנחנו חוזרים למה שכבר דיברנו עליו לפני כמה שבועות. העולם בנוי מטוב ומרע. והסיבה שיש רע בעולם זה כדי שאפשר יהיה לבחור, כדי שאפשר יהיה לעבוד, שיהיו חסרונות. אבל המטרה של ישמע הרע נמצא, זה לא בשביל שהוא יישאר בעולם תמיד, חס וחלילה. המטרה היא כדי שאנחנו נעבוד, ובסוף אנחנו נגיע אל התיקון השלם, שכר, בזה שאנחנו עבדנו ותיקנו, ואז אנחנו נגיע לתיקון השלם, נכון? כמו אבא שרוצה שהבן שלו יתחנך, אז האבא גם מתייחס אליו בטוב, גם מתייחס אליו ברע, אבל בסוף המטרה היא לטוב. המטרה היא שבסוף זה יהיה טוב, לא שאו טוב או רע. שבסוף הכל יהיה טוב. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש טוב ויש רע, אבל בסך הכל הרע בסוף מתבטא. הרע לא מחזיק מעמד, הרע נשאר רק לזמן מסוים, לזמן של העבודה, ואז הקדוש ברוך הוא מעביר אותו מן העולם, נכון? זוכרים? ואת רוח אטומה אוויר מן הארץ. זה בעצם מה שאומר המדרש. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה צפה את מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. יש את אלה שהולכים אחרי הטוב, יש את אלה שהולכים אחרי הרע. אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את זה ככה, אז העולם היה מתגלגל לנצח בצורה כזאת של פינג פונג, בין טוב לבין רע, בין טוב לבין רע, ואולי הוא גם היה יותר מתנדנד לצד של הרע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כיוון שהמטרה היא שהרע יתבטל, ושבסוף התיקון השלם יהיה, לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפליג דרכם של רשעים מכנגד פניו ושיתף בו רחמיו ובראו. אז הקדוש ברוך הוא הרחיק את הרע, זאת אומרת לא נתן לו את הכוח לנצח, לא נתן לו את הכוח לנצח, שיתף בו רחמיו ובראו. רחמיו אומרת האהבה שהאבא אוהב את הבן שלו. האבא רוצה שהבן שלו יצליח, האבא רוצה שבסוף יהיה לבן טוב, אז לכן האבא לוקח את הרע ושם אותו בצד ואומר לו אתה תתבטל באיזשהו שלב. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בסדר? ברור, חזרנו על אותו עניין. ונמצא, מה?
אבל גם אומר שהרע זה גם איזה חף שהשם עובד עמו, שכל יהיה טוב על זה. זה קצת שונה מה שאומרים עכשיו, עכשיו אומרים יש רע בעולם, זה לא טוב, אז אומרים אותו בצד כשגומרים אותו. אבל מה שאמרנו לפני כן, יותר...
נכון, אני מסכים איתך, זה יותר מזה. זה יותר מזה. זאת אומרת, אם באמת הרע היה עומד בפני עצמו, כן, והיה מסוגל גם להחריב את העולם, אז הרע לא היה טוב. אבל בגלל שהרע בסוף התבטל, אז לכן יוצא שבסך הכל הוא הרע הוא רק לטוב. נכון? איך הוא מביא לטוב? איך הוא מביא לטוב? זה נכון, לא, אנחנו כן דיברנו על זה. איך הרע מביא לטוב? על ידי זה שהרע מפתה אותנו, כן? ואנחנו מתגברים עליו. זוכרים את המשל שהזוהר הקדוש מביא על הזונה? שהמלך שלח אותה כדי לפתות את הבן שלו, לראות אם הוא מתאים למלוכה. אז יש שכר מאוד גדול, היא שליחה של המלך. היא מנסה לפתות, אבל בתוך הלב שלה היא אומרת, אל תקשיב לי, אל תקשיב לי, אל תקשיב לי. ברגע שהקדוש ברוך הוא שם לה רק גבולות, שהוא לא יוכל להשתלט, אלא עד רבה, בסוף הטוב ינצח אותו, אז אמן לכל מה שהרע מוביל אליו, זה רק אל הטוב. כי ככה אין לנו יותר שכר. בסדר? אוקיי. ונמצא באמת שכל סדרי ההנהגה העליונה וכל תולדותיה מיוסדים רק על ישראל, בפנות טובו יתברך להם באהבה, או בפנות מהם חס וחלילה, כאשר יש חלילה הסתר פנים. ונמצאו הם לבדם העיקר בכל הבריאה כולה, וכל השאר תלויים בעם. כל שאר הבריאה תלויה בעם ישראל. ולא אעריך אתה בזה. מה שצריך לענייננו, מה שזכרתי בתחילה. כי בפנותו יתברך שמו באהבה אל התחתונים, אל הבריאה תלויים כל תיקוני ההשפעה. וההפך, הקלקולים בפנותו מהם. ועד הנה השלמנו כל המצטרך לדעת בעניין בריאת הרע, אתה נבאר את אשר סידר האדון יתברך שמו לתיקונו ולהעבירו מן הבריאה להיות כל הנמצאות מתוקנים עד תכלית התיקון השלם שיהיה לעתיד לבוא. טוב, אז עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הבריאה של הרע, עכשיו אנחנו מדברים על תהליך התיקון. איך העולם ייתקן בסוף. ואומנם, מה שצריך לדעת תחילה הוא, שאף על פי שחידש הרצון העליון את הקלקולים כמו שבארנו כבר, לא הייתה הכוונה להשאירם, כמו שדיברנו, אלא עד הרבה, להעבירם, ולהביא אחריהם התיקון השלם. ועל כן, אומר הרמח"ל, גזר שלא יהיה הקלקול ביטול גמור שלא ישאיר זכר מן המתבטל, אבל עשה שיהיו קלקולים שיכולים להתקן. כי תתקיים הוויית הנבראים אפילו בתוך הקלקולים, עד שתשוב לאיתנה כחולה המתרפא. מה זאת אומרת? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה בסופו של דבר שהטוב ינצח, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שבסופו של דבר יהיה התיקון השלם, לכן גם בזמן הזה שהרע נמצא בעולם והוא משתולל בעולם או נראה משתולל בעולם, עדיין הוא לא מסוגל להרוג, הוא מסוגל רק להחליש. הוא מסוגל להחליש, אבל עדיין העולם מתקיים, עדיין הבריאה מתקיימת, אמנם מה שנקרא על אש קטנה, כן, חלש יותר, אבל זה מתקיים. זה מתקיים כי בסוף זה חייב להמשיך הלאה, בסוף הטוב חייב לנצח. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר. לא כמישהו שנהרג אלא כחולה המתרפא. ותראי אמיתת הדבר הזה בכל דברי העולם. כי לא הוסמו הקלקולים לאבד הטוב אלא לעוות, רק לקלקל. ואחר, בסוף, יסתלקו וישוב הטוב לאיתנו. ראי, אפילו המיטה שהיא הביטול היותר גדול שבעולם, אפילו המוות אינה ביטול גמור. כי הרי יש תחיית המתים, שאף על פי שהגוף שב לאפר, הנה הלוז שבו מתקיים. כידוע, לבנות ממנו הגוף עצמו. זה מדרש שחזל אומרים בויקרא רבה, שיש עצם אחת, יש עצם אחת באדם, זה תחילת עמוד השדרה נדמה לי, עצם הלוז, שהעצם הזאת, מה? כן, מפרקת. העצם הזאת לא יעזור שום דבר, העצם הזאת נשארת, והסיבה שהיא נשארת זה כדי שממנה האדם ייבנה בתחיית המתים. עכשיו, מה כתוב כאן? מה שכתוב כאן זה שאפילו במוות אין ביטול גמור לגוף. אין בו ביטול גמור. עדיין משהו נשאר. בזוהר הקדוש זה נקרא הבלה דגרמי. כן, החום של העצמות, ההבל של העצמות. איזושהי חיות נשארת. כדי שבסוף מזה האדם יתפתח ויקום. לבנות ממנה הגוף הוא עצמו. כל שכן משהו פחות ממיתה, מחלה, שאינו ביטול גמור, ודאי אלא מתקלקל ויכול להתקן. זה באדם הפרטי. ועכשיו תראו באדם הכללי שזה בעם ישראל. וישראל בגלות הורידם עד אפר, שנאמר בהם במחשקים הושיבני כמיתי עולם. ועם כל זה, עם כל זה כמיתי עולם, קרא כתיב, כתוב בפסוק, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. וכתיב כי אני השם לא שיניתי, לא שיניתי או לא שניתי? לא שניתי, נכון? לא שניתי. כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קליתם. והיינו, כי אין הקדוש ברוך הוא ניחם על מעשיו הטובים שאם אסם. ואף על פי שמניח להם קלקול, אינו שעזם ודחם בשתי ידיים חס וחלילה, אלא מניח להם לסבול מה שהוא יודע יותו סוף סוף לטובתם, על כן הוא מקיים מציאותם, אבל מניחם הוא להצטרף בקור הניסיונות של הצרות הרבות והרעות, אחר ישובו ויפרחו כגפן ויצמחו מחדש, כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. והזרעונים עצמם ראיה לדבר שהם מתקלקלים תחת הארץ אך לא מתבטלים, אלא על כן מאפר יחזרו ויצמחו. אז הנה, מהצמחים בעצמם יש לנו את ההוכחה. כשאתה שותל את הצמח בארץ, אתה לוקח גרעין, אתה לוקח גרעין ואתה שם אותו באדמה, והגרעין הזה מה קורה לו? מה קורה לו? הוא נרכב, הוא מתקלקל. יבוא אליך מישהו, יגיד לך משוגע, מה אתה עושה? היה לך עכשיו גרעינים, היית יכול לקחת את זה, לאכול את זה, לאכול פיצוחים בשבת. במקום זה מה עשית? שמת את זה באדמה, הרסת אותו. אבל כל אחד יודע שזה לא ככה. דווקא מתוך זה שהוא מתקלקל, מתוך זה צומח הדבר החדש. וזה, ככה הנביא ממשיל את עם ישראל בגלות. כל הריקבון הזה, הגרא כותב, אנחנו מה בגלל החורבן של בית המקדש, הגרא כותב, מתאר את כל התהליך של חורבן בית המקדש כלוויה. פשוט לוויה של עם ישראל. קברו את עם ישראל. ממש קברו אותו. אבל כל הדבר הזה, זה כמו בקבורה, יש הבלה דגרמי, משהו נשאר. והמשהו הזה מקים אותנו לאחר כך, כמו שרואים ברוך השם, אנחנו חוזרים. נמצא, נגמור את הקטע הזה, נמצא שלא המציא האדון ברוך הוא למעשיו ביטול ממש שאין לו תיקון, אלא קלקול שיכול להתקן. והנה כמו שבארנו שלהמצאת הביטול הזה לא ייחד האדון ברוך הוא שם שלמותו עליו, שאינו מייחד שמו על הרעה, כי עד הרע במעשה שלמותו הוא לקיים כל דבר טוב, אפילו בתוך ההפסדים בשעת כלכלתו, ולא זז מרחף עליהם כדי לקיים הטוב, שלא יתבטל ביטול גמור. טוב, זה אנחנו נצטרך להסביר אחר כך. פה יש רמז מאוד מאוד גדול שהוא מביא פה ברב חיים פרינלנדר, בעיונים, כן, שהקדוש ברוך הוא לא זז מרחף עליהם, לא זז מרחף עליהם, זה מה שחז"ל רומזים במילה, בפסוק, במעשה בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים על זה חז"ל, מרחפת, זה, יש פה מילה בתוך מילה. יש פה רחף ומם וטף, משני הצדדים. הרחף הזה זה רפח, ריש פייחת ניצוצין. ריש פייחת ניצוצות שמקיימים את העולם בזמן שהכל מסביב מת. וזה אותה חיות שהיא מחזיקה את העולם במשך כל השנים, עד שבסוף זה יגיע למצב השלם. וזה כבר נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. אוקיי? יישר כוח.
יישר כוח.